Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 178, סטאקסנט, וירוס המחשב שהיכה בתוכנית הגרעין האיראני. חלק ג'. הפרק בחסות Outbrain, מגישה המלצות תוכן למאות מיליוני גולשים בכל רחבי העולם מדי חודש. אם גם אתם רוצים להיות חלק מהאתגר הטכנולוגי הגדול הזה, Outbrain Engineering היא המקום בשבילכם. שלחו את קורות החיים שלכם ל-jobs@outbrain.com. שני החלקים הקודמים של הפרק התמקדו במאפיינים הטכניים של סטאקסנט, וירוס המחשבים שפגע במפעל איראני להעשרת אורניום ונתגלה בשנת 2010, כמעט במקרה, על ידי חברת אבטחת מידע קטנה בבלרוס. תיארתי את האופן שבו חודרת התוכנה הזדונית לתוך רשת המחשבים באמצעות זיכרון USB נייד, מאתרת את מחשבי רשת הבקרה ואז מתחילה לעשות שמות בצנטריפוגות הגז, להאיץ ולהאיט אותן כדי לגרום להן לתקלות, תוך כדי הצגת מצג שווא לטכנאים ולמתכנתים כאילו שהכל בסדר. הדיון במאפיינים הטכניים של סטאקסנט נועד כדי להסביר מדוע היא נחשבת בעיני המומחים לקו פרשת המים בתחום אבטחת המידע. זו תוכנה זדונית מתוחכמת בסדרי גודל מכל וירוס מחשבים שבא לפניה. עכשיו הגיעה השעה לדבר על מי ששלחו אותה. בעולם הווירוסים הממוחשבים זו נחשבת בדרך כלל לשאלה משנית ולא חשובה. הרי גם אם נתפוס את מי שיצר תוכנה זדונית כלשהי ונעניש אותו, המעצר לא יעזור להתמודד נגד הווירוס עצמו. זה כמו אדם שפרץ לגן חיות ושחרר אריה מהכלוב. נוכל לתפוס את העבריין, אבל הבעיה האמיתית היא האריה שמסתובב עכשיו ברחובות העיר. אבל במקרה של סטאקסנט, לזהות יוצריה של התוכנה הזדונית יש משמעות מיוחדת, כיוון שאם אפשר להוכיח שמי שיצרה אותה היא מדינה או מספר מדינות, אז סטאקסנט חורגת מעולם הווירוסים הממוחשבים הרגילים במרכאות, שנוצרים על ידי ארגוני פשיעה או הקרים בודדים, ועוברת להיות חלק מעולם שונה לחלוטין. עולם לוחמת הרשת, או סייבר וורפר בלעז. תחום לוחמת הרשת הוא סוד צבאי כמוס. כל מדינה שומרת את הקלפים שלה קרוב לחזה, ולא חושפת בפני אויבותיה מהן יכולות ההתקפה וההגנה שלה. אם סטאקסנט היא אכן כלי נשק שפותח על ידי מדינה, אז אולי תחשוף בפנינו משהו מהעולם החשאי והמסתורי הזה. כשניתחו המומחים את סטאקסנט, הם גילו בה מנגנון דיווח לאחור. כשהדביקה סטאקסנט מחשב כלשהו, היא ניסתה לאתר חיבור לרשת האינטרנט, והיא מצאה חיבור שכזה, שלחה למפעיליה מידע אודות המחשבים שהדביקה ואיכן הם ממוקמים ברחבי העולם. המידע נשלח לשני אתרי אינטרנט בכתובות הבאות, mypremierfootball.com ו-todaysfootball.com. המחשבים הפיזיים עליהם מאוחסנים השרתים נמצאים בדנמרק ובאינדונזיה. אבל לפני שאנחנו מסתערים על הדנים עם לפידים וקלשונים, כדאי לזכור שכל אחד יכול לפתוח אתר אינטרנט בכל מקום בעולם, ללא קשר למיקומו הפיזי. האתר של עושים היסטוריה למשל, מתחסן בשרתים שנמצאים בארצות הברית, ולפני כן התחסן בבריטניה. מפעיליה של סטאקסנט הקימו את האתרים בעילום שם וללא כל פרטים מזהים. במילים אחרות, שני האתרים היו מבוי סתום. האפשרות הבאה שעמדה לאותם חוקרים סקרנים הייתה לפשפש במרכאות בקוד התוכנה הזדונית ולמצוא שם רמזים. למשל, אחד הקבצים המוזכרים בתוך הקוד נקרא guyava.pdb. הוא הוכסן בתיקייה בשם מירטוס. המירטוס הוא שמו הלועזי של צמח ההדס, וגויאבה שייכת אף היא למשפחת ההדסיים. הדסה הוא שמה השני של המלכה אסתר, אשתו של אחשוורוש, מלך פרס, היא איראן של ימינו. במילים אחרות, יש כאן קשר מסוים ברור מאוד ליהדות ולישראל. אבל האם הרמז הזה ורמזים דומים אחרים שנתגלו בתוך הקוד הם אכן הרובה המעשן?
אני התרנגולת,
אז לא. שרשרת האסוציאציות החופשיות הללו אינה יותר מאשר המקבילה הגיקית של השמעת תקליט של יובל המבולבל לאחור וניסיון למצוא בה מסרים סתניים. אין כאן רובה מעשן, מקסימום רובה קפצון. ואפילו אם היו מתגלים רמזים מהותיים יותר בתוך הקוד, אז מה? האם היינו מקבלים אותם כלשונם? כנראה שלא. למעשה, גם אם סטאקסנט הייתה משמיעה את הווה נגילה בווליום גבוה ברמקולים של המפעל בזמן שהשמידה צנטריפוגות, גם אז לא היינו יכולים להיות בטוחים שישראל היא האשמה. שהרי כל רמז שכזה עשוי להיות ניסיון להסיט את תשומת הלב מיוצרי התוכנה הזדונית האמיתי. אבל למרות שקוד התוכנה של סטאקסנט לא מלמד אותנו שום דבר, קיימות עובדות אחרות שאולי כן יכולות להאיר את עינינו בעניין יוצריה של סטאקסנט. שהרי כל רמז שכזה עשוי להיות ניסיון להסיט... הלו.
שלום, רן?
כן.
רן לוי?
כן.
ועושים היסטוריה?
כן.
שמע, רן, אני הקשבתי לפודקאסט שלך על הסטאקסנט, וכל הכבוד לך, אתה הצלחת להסביר בצורה כל כך חיה ופשוטה, נוזקה רב שלבי די מסובכת.
תודה, תודה. תשמע, אני בדיוק באמצע...
שכחתי להציג את עצמי, שמי שמוליק רן, ואני המנכ"ל של נקסניים. אנחנו החברה המובילה בעולם בהגנה על מפעלים מפני נוזקות כמו סטאקסנט, והתקפות אחרות על מפעלים תעשייתיים. אנחנו עובדים עם גדולי היצרנים לשווקים האלה ועם האינטגרטורים הגדולים בעולם, שמות כמו סיסקו, רוקוול, הניבול, שניידר אלקטריק, ABB, יוקגאווה, אקסנצ'ר, וויפרו, BAE, IBM, רן, כמעט כל הגדולים בתחום. אנחנו מותקנים מלמעלה ב-6,000 מפעלים של חשמל, נפט, גז, תרופות, מכוניות, כימיקלים, מחצבים, אפילו אוכל ושתייה בכל רחבי העולם.
מעניין, תראה. אני בדיוק
אז העניין הוא שסגרנו בימים אלה השקעה חדשה, רן, בחברה, ואנחנו בונים עכשיו את הדור הבא של מערכות ההגנה שלנו, ואנחנו מחפשים אנשים בעלי רקע בהבטחת מידע ובעולם התעשייתי לצוותים הטכניים שלנו. אתה יודע, צעירים, יוצאי היחידות הרלוונט ובצבא, עם דחף חזק לחדשנות, לפריצת גבולות הטכנולוגיה, אתה יודע, בתחום הזה, דרך אגב, מגיעים מהר מאוד לקצה הטכנולוגיה שפותחה, ויש מקום להרבה יצירתיות, המצאות, פטנטים חדשים.
תשמע, שמוליק, זה מגניב, אבל בדיוק באמצע של...
חשבתי שאולי נוכל לפרסם את עצמנו, רן, שאנחנו מחפשים אנשים כאלה באמצע הפרק השלישי של סטאקסנט, כי זה ממש קשור. נגיד שיפנו לנקסט9.com, nextdnine.com, ויציעו את עצמם.
רעיון נחמד, אבל אני רק ממש באמצע של ה...
חשבתי, רן, אפילו שאולי כדאי שאני אתקשר אליך כאילו באמצע הקלטה של הפרק. אתה מבין? ואז הפרסום תהיה יותר אינטגרלית וטבעית כזאת. מה אתה אומר?
לא יודע, אני צריך לחשוב על זה, שמוליק. אני בדיוק באמצע הקלטה של הפרק השלישי של סטאקסנט.
באמת? אז זה מאוחר מדי. חבל, חשבתי שזה יכול להיות נחמד וידליק אנשים. טוב, לא משנה.
רגע, שמוליק, אולי בכל זאת אפשר... שמוליק? ניתק. חבל, לפעמים נשמע מקום לא רע לעבוד בו. טוב, לא נורא. אז איפה היינו? כן.
כדי להסתנן למחשב ולהשתלט עליו, סטאקסנט ניצלה באג בלתי מוכר במערכת ההפעלה Windows מהסוג המכונה Zero Day. באגים מהסוג הזה הם לא לפוצים. צריך הרבה ידע, הרבה ניסיון והרבה זמן כדי לאתר באגים כאלה בתוכנות. הדבר דומה למישהו שמכיר את הקוד הסודי לכספת של הבנק. סביר להניח שיהיו ארגוני פשע שיהיו מוכנים לשלם לא מעט כסף תמורת קוד סודי שכזה. באותו אופן, מי שיודע על קיומו של Zero Day יכול למכור את המידע הזה לארגוני פשיעה ממוחשבת בעולם התחתון תמורת מאות אלפי דולרים. אבל מידע שווה כסף רק כל עוד מדובר במידע סודי. בדוגמה של הכספת בבנק, ברגע שהמאבטחים מגלים את הכספת פרוצה ומבינים שמישהו יודע את הקוד הסודי, הידע אודות הקוד הופך לחסר ערך, שהרי הבנק יחליף את הכספת עוד באותו היום. באותו האופן, ידע אודות באג Zero Day שווה כסף רק כל עוד אף אחד לא ישתמש בו כדי לפרוץ למחשב. ברגע שווירוס מחשבים עושה בו שימוש בפעם הראשונה, זו רק שאלה של זמן עד שיצרניות האנטיווירוס יגלו אותו, יבינו את אופן פעולתו ויסתמו את הפרצה. ברגע הזה, ה-Zero Day הופך להיות כמעט חסר ערך. זו הסיבה שבווירוס רגיל אף פעם לא נמצא יותר מ-Zero Day 1. אבל סטאקסנט לעומת זאת ניצלה לא אחד, לא שניים, אלא ארבעה באגים מסוג Zero Day בו זמנית. זו פזרנות, או אפילו בזבזנות, שאינה מתקבלת על הדעת בעולם הפשיעה הממוחשבת הפלילית. היא דומה להשלכת ארבע פצצות כבדות על בניין, בשעה שמספיקה פצצה אחת כדי להשמיד אותו, רק כדי לוודא שהבניין באמת יושמד. זו אינה חשיבה כלכלית של עלות מול תועלת, אלא חשיבה צבאית שיש בה היגיון רק בעולם הריגול. למישהו היה חשוב מאוד לוודא שסטאקסנט תצליח לחדור למפעל בנתנז, אולי כיוון שהעריך שלא יהיו לו הזדמנויות דומות בעתיד. אחרי סטאקסנט, האיראנים כבר ילמדו את הלקח ויהיו זהירים הרבה יותר. רמז נוסף לזהותם של יוצריה המסתוריים של סטאקסנט אפשר למצוא בעצם העובדה שהם החזיקו במידע מודיעיני עשיר ומפורט ביותר לגבי מערכת הבקרה של המפעל בנתנז. הם ידעו לומר כמה צנטריפוגות מותקנות וצוגן, אילו שבבים שולטים על הצנטריפוגות ואילו תוכנות אנטיווירוס מותקנות על כל מחשב. רוברט לנגנר, מומחה ההבטחה שהכרנו בפרק הקודם שניתח את סטאקסנט וגילה שהיא מכוונת כנגד תוכנית הגרעין האיראנית, אמר לידע האינטימי הזה שציטוט, המניפולציה המדויקת של מערכת הבקרה מעידה על ידע פיזי ופונקציונלי מעמיק מאוד לגבי סביבת המטרה. מי שסיפק לתוקפים את המידע המודיעיני הנדרש, ידע כנראה לומר גם אילו תוספות אוהב ראש מחלקת ההנדסה של המפעל על הפיצה שלו. סוף ציטוט. באופן לא מפתיע, המשאבים העצומים שעמדו לרשות מפתחיה של סטאקסנט והמודיעין האיכותי ממנו נהנו, מצביעים על שתי חשודות מיידיות, ארצות הברית וישראל. בכתבות תחקיר בעיתונים מובילים כגון הניו יורק טיימס, נטען כי סטאקסנט היא תוצאה של שיתוף פעולה ישראלי-אמריקני שהחל בזמן כהונתו של ג'ורג' בוש הבן והמשיך ביתר סט בעידן ברק אובמה, במסגרת מבצע צבאי ששם הקוד שלו היה משחקים אולימפיים. עוד נטען כי התולעת פותחה על ידי יחידת 8200 של אמן באגף המודיעין ונוסתה על צנטריפוגות אמיתיות בקור בדימונה, או על צנטריפוגות שהאמריקנים קיבלו משליט לוב, מואמר קדאפי, כשזה הסכים לוותר על שאיפות הגרעין שלו. אז אני מניח שישנה מי שאולי יחגגו את הצלחתה של סטאקסנט. אחרי הכל, איראן היא מדינת אויב, ומה שרע לאויב ודאי טוב לנו, לא? ובכן, לא בדיוק. השוויתי קודם את סטאקסנט לטיל מונחה מדויק שפוגע במטרה ספציפית, ובמידה מסוימת זו אנלוגיה תקפה, אבל היא לא מושלמת. זכרו שהאופן בו נע, במרכאות סטאקסנט, במרחב הווירטואלי של האינטרנט עד שהיא מגיעה למטרתה באיראן, אינו מסלול ישיר מנקודת השיגור ועד נקודת הפגיעה, כפי שקורה בטילים. סטאקסנט מתפשטת באופן שמזכיר יותר מגיפה ויראלית. היא מדלגת ממחשב למחשב באמצעות זיכרונות USB ניידים וניצול של פרצות אבטחה בתוך רשתות מחשב. על פי עומדנים שונים, סטאקסנט הדביקה כ-100 אלף מחשבים נוספים שאינם קשורים כלל למפעל בנתנז ואפילו אינם נמצאים באיראן. חלק קטן מהם קרס והפסיק לעבוד, אותה התופעה שבגללה כזכור הצליחו אנשי וירוס בלוקדה לגלות את סטאקסנט מלכתחילה. אך כפי שיסביר לנו אנדרו גינטר, המומחה להבטחת מערכות בקרה תעשייתיות, אפילו במקרים שבהם סטאקסנט אינה משפיעה כלל על פעילותו התקינה של המחשב, היא עדיין גורמת נזק. כשמדובר במערכות בקרה רגישות, אף אחד לא יכול להרשות לעצמו לתת לתוכנה זרה או בלתי מוכרת, ועוד תוכנה שידוע שהיא תוכנה זדונית, להסתובב חופשי.
The worm infected hundreds of thousands of other machines, and caused almost no damage. Now, it did cost a lot of money, because if I have an infected machine staring me in the face, am I going to believe that that's okay, leave the worm on there? No, I'm going to shut it down, I'm going to clean it out. The process of shutting it down and cleaning it out costs enormously. If I have to shut down a refinery because, you know, some of the equipment's been infected, I'm losing millions of dollars a day.
במילים אחרות, גם מפעל פטרוכימי בארצות הברית, שאינו קשור כלל לתוכנית הגרעין האיראנית, יכול לספוג נזק כלכלי כבד כתוצאה מסטאקסנט. אבל נדמה שהפוטנציאל לנזקים משניים לא הפריע ליוצרי האלמונים של סטאקסנט להמשיך בפעילותם. בתחילת ספטמבר 2011, כשנה לאחר גילויה של סטאקסנט, נתגלתה בהונגריה תוכנה זדונית חדשה ובלתי מוכרת שקיבלה את השם דוקו, בגלל שהאותיות D ו-Q מופיעות בחלק מהקבצים שלה. חוקרים מאוניברסיטת בודפסט לטכנולוגיה בחנו את דוקו וזיהו נקודות דמיון רבות בינה ובין סטאקסנט. שתי התוכנות היו כמו שתי אחיות שחולקות ביניהן מקטעי DNA זהים. היו ביניהן פיסות קוד משותפות שמהן ניתן להסיק שהאנשים שפיתחו את דוקו עבדו יחד עם האנשים שפיתחו את סטאקסנט ונעזרו בעבודה המוצלחת שכבר נעשתה. הדמיון בין סטאקסנט ודוקו כה גדול עד שבבדיקה שערכה יצרנית האנטיווירוס הפינית F-Secure הסתבר שמערכות הזיהוי האוטומטיות של החברה גילו עותקים של דוקו עוד לפני ספטמבר 2011, אבל זיהו אותן בטעות כעותקים של סטאקסנט. ההבדל בין דוקו וסטאקסנט הוא ביהודן. דוקו היא תוכנת ריגול. היא לא תוקפת מערכות תעשייתיות באופן ישיר כפי שעשתה סטאקסנט, אלא מנסה לגנוב מידע. להקליט את כל הלחיצות על המקלדת, להפעיל את המיקרופון של המחשב ולהקליט שיחות, לצלם את הנעשה על המסך ועוד. המידע המוקלט נשלח דרך האינטרנט לכמה עשרות שרתים הממוקמים במדינות רבות, מהודו ווייטנאם ועד גרמניה או בריטניה. השרתים נזכרו בעילום שם, וחוקרים מטעמה של יצרנית האנטיווירוס קספרסקי פנו לחברות שהזכירו את השרתים בבקשה לקבל אותם לידיהם לצורך החקירה. זה היה מרוץ נגד הזמן. ברגע שיבינו מפעיליה של דוקו שהיא נחשפה, הם ימחקו את המידע על השרתים. לרוע מזל, קספרסקי הפסידה במרוץ. ב-20 באוקטובר 2011 הושמד כל המידע על השרתים המוזכרים. יד נעלמה דאגה למחוק באופן יסודי ומדוקדק כל קובץ וכל ראייה שיכולים היו להצביע על מי ששלחו את דוקו. במקרה אחד, שרת שהיה ממוקם בהודו נמחק באופן הזה רק שעות ספורות לפני שקיבלו אנשיה של קספרסקי אישור להשתלט עליו. חצי שנה לאחר מכן, במאי 2012, נתגלתה חוליה חדשה בשרשרת התוכנות הזדוניות שהופעלו כנגד איראן. פליים, להבה. כמו דוקו, גם פליים היא תוכנת ריגול, אם כי היא מתקדמת ומשוכללת ממנה. למשל, יש לה את היכולת להפעיל לתקשורת הבלוטוף במחשב או בטלפון הנגוע, לזהות מכשירים חכמים אחרים בסביבה ולשלוף מהם רשימות אנשי קשר. בניגוד לדוקו, הדמיון בין פליים וסטאקסנט היה קלוש מאוד. בתחילה הייתה הסברה שאולי שתי התוכנות הזדוניות האלה אינן קשורות כלל זו לזו, אך ניתוח מאוחר יותר העלה מספר נקודות דמיון זהירות, שבכל זאת שכנעו את החוקרים שמדובר באותם היוצרים, או אולי אנשים שהיו ביחסי עבודה קרובים עם האנשים שכתבו את סטאקסנט וחלקו ביניהם מידע משותף כלשהו. אולי שני צוותים באותה המחלקה למשל. המאפיין הבולט ביותר של פליים הוא התחכום והמורכבות שלה. סטאקסנט הכילה 150 אלף שורות קוד, נפח אדיר של פקודות פי 10 המקובל בעולם התוכנות הזדוניות. פליים גדולה פי 20 מסטאקסנט, ויש מי שרואים בה התוכנה הזדונית המתוחכמת ביותר שנתגלתה אי פעם. אנדרו גינטר לא מאמין שנראה ניתוח מושלם של פליים כמו זה שנעשה לסטאקסנט בזמנו בעתיד הקרוב.
The flame was, you know, discovered a few years after Stuxnet and was in fact I think something like 10 times as big as Stuxnet. I have never seen a complete analysis of flame. I'm not sure anyone's ever done it. That's just a lot of code to reverse engineer. You know, it took the semantic team of, I think, 4 reverse engineers, something like 4 or 5 months to reverse engineer Stuxnet. Imagine how many people you need to do something 10 times as big.
גילויין של דוקו ופליים, יחד עם המורכבות ההולכת והגדלה של כלי הנשק הווירטואליים האלה, מלמדות אותנו שלוחמת רשת ותקיפות מתוחכמות שכאלה כנגד מטרות תשתית ותעשייה עומדות ככל הנראה להיות חלק בלתי נפרד ממלחמות עתידיות. סטאקסנט ואחיותיה דרבנו את המגזר התעשייתי לחפש פתרונות הגנתיים טובים יותר כנגד איומים עתידיים אלה. אנדרו גינטר מספר שבתחילה, בימים הראשונים שלאחר גילויה של סטאקסנט, הוא חשב שאולי ניתן ללמוד מסטאקסנט איזו תוכנת אנטיווירוס טובה יותר מאחרות, או אולי איזו חומת אש מוצלחת יותר. אז הוא נטל עותק של סטאקסנט ובדק איזה אנטיווירוס מגלה אותו ואיזה לא, ואיזה חומת אש עוצרת את הווירוס ואיזו לא.
There's been a lot of nonsense written about Stuxnet. I would know, I wrote a lot of it. There you go. You know, what I did with the worm was I said, well, let's see if I throw this kind of antivirus on the network, does Stuxnet still infect the system? No, it doesn't. If I throw that kind of antivirus on, oh, it discovers the worm. If I throw whitelisting on it, will it block the infection? If I throw this intrusion detection system or that firewall in the way, I tried Stuxnet against a number of different defenses. And I drew conclusions saying this defense would stop it, that one would not. That means this defense is stronger than that one. In hindsight, that was nonsense.
מדוע מכנה אנדרו את המסקנות הראשוניות האלה כנונסנס? מכיוון שהוא הבין שמדובר בניסיון להסיק מסקנות כוללניות ממקרה פרטני ולא מייצג.
The Stuxnet worm was written to attack one specific kind of site in the world. And it was designed to evade the security measures in place at its target. And so there was nothing in the worm to evade whitelisting. But there was stuff in the worm to evade antivirus. If the site had used whitelisting, the worm would have included measures to evade whitelisting. There were, apparently, you know, in hindsight, antivirus systems deployed there, and so the worm was designed to get around them. So the fact that some mechanisms worked against the worm and others didn't was more a reflection of what was deployed at the target site.
במילים אחרות, גינטר טוען שמכיוון שסטאקסנט נתפרה ונוצרה במיוחד לתקוף את מערכות ההגנה של המפעל בנתנז, אי אפשר ללמוד ממנה על יעילותן העקרונית של מערכות הגנה בכלל. סטאקסנט היא כמו כדור אקדח שנוצר כדי לחדור אפוד מגן מתוצרת חברה מסוימת מאוד. העובדה שהוא חודר את אפוד המגן הזה ללא קושי לא אומרת שאפוד המגן הזה לא טוב כנגד כדורי אקדח מסוגים אחרים, או שאפודי מגן מסוגים אחרים טובים יותר ממנו. אבל אם ממשיכים בקו המחשבה הזה, מגיעים למסקנה מדאיגה מאוד. אם אפשר לתפור תוכנה זדונית מתוחכמת ומדויקת שתפצח כל מערכת הגנה שנתקין במפעל שלנו, מה זה אומר לגבי היכולת להגן על מתקנים רגישים שכאלה מפני מתקפות סייבר? אולי תופתעו לשמוע, אבל אנדרו גינטר טוען שבאופן עקרוני באמת אין מה לעשות כנגד התקפות כה מתוחכמות. אם מישהו מאוד מאוד רוצה לחדור את אפוד המגן שלך ומוכן להשקיע המון משאבים כדי לעשות כן, אתה בצרות.
If we have an adversary coming after us, and that adversary has detailed inside knowledge of how our systems are secured. In a sense, there's nothing we can do. You are never completely secure, which means no matter what we have deployed, we can always be hacked by an adversary that has enough time, enough money, and enough PhDs to throw at the problem. If you have an adversary that advanced, there's nothing you can do. And this was the nonsense. If we have that class of adversary coming after us, we don't have a cybersecurity problem. We have an espionage problem and we need to escalate to our national security agencies.
זו נשמעת כמו מסקנה מדאיגה מאוד. האם נגזר עלינו לחיות בחשש מתמיד שמא מדינת אויב יכולה בכל רגע נתון לשתק את אספקת החשמל, המים והגז במדינה כולה? למרבה המזל, לאנדרו יש גם מסר מרגיע.
This is one of the big pieces of confusion that I try to clarify. In theory, there's nothing you can do from the point of view of any one facility. In practice, if we're talking about protecting an entire industry, there is absolutely stuff you can do. No adversary in the world has enough money to buy, you know, every citizen of, you know, the United States of America. and compromise all of their industries. That's ludicrous. And so what we can do to protect an industry is put enough security in place so that in order to compromise an industrial site, it has to be escalated to an espionage level of attack. And if you do that, nobody has the means to carry out that sophisticated an attack against an entire industry. What we want to do is elevate the problem from something as easy as, hacking into a power plant from, the comfort of my basement on the other side of the planet to something where I have to compromise feet on the street in my target and have them do my attack for me. That's a much harder problem. It's absolutely possible to elevate our security posture to the point where it takes a physical assault to breach the cybersecurity posture.
דהיינו, נכון שאפשר לפתח תוכנה זדונית מתוחכמת כמו סטאקסנט ולהשבית כל מפעל או תחנת כוח, אבל פיתוחה של תוכנה זדונית מתקדמת שתצליח להתגבר על מערכות ההגנה המותקנות במפעל הוא עניין מסובך ויקר. זכרו שכדי ליצור את סטאקסנט, מישהו היה צריך לגלות בדיוק אילו תוכנות בקרה מותקלות במפעל בנתז, אילו שבבים שולטים על המנועים וכדומה. כדי להשבית את כל תחנות הכוח והמפעלים הפטרוכימיים באיראן, יש ליצור 100 או 1,000 תוכנות זדוניות מדויקות שכאלה, וזו כבר משימה קשה בהרבה, אולי אפילו בלתי אפשרי. סטאקסנט הייתה תוכנה זדונית ומתוחכמת, אולי אפילו המתוחכמת ביותר אי פעם באותה נקודת זמן, אבל ייחודה אינו בתחכום הטכנולוגי שלה. סטאקסנט תיזכר כאבן דרך בעולם הבטחת המידע, מכיוון שאפשר לראות בה כלי נשק חדש וראשון מסוגו בשדה קרב חדש, המרחב הווירטואלי של האינטרנט. סטאקסנט הייתה הדגמה מצוינת ודי מפחידה ליכולותיהן של מעצמות טכנולוגיות המוכנות להשקיע משאבים כלכליים ומודיעיניים בכלי נשק שכאלה. ואגב, מעניין לציין שאולי הדגמה שכזו הייתה חלק ממטרותיה של סטאקסנט. רוברט לנגנר, אותו הכרנו בפרק הקודם, מאמין שהעובדה שהתוכנה הזדונית נחשפה ב-2010 אחרי כמה שנות פעילות חשאית אינה בהכרח מקרית. או לכל הפחות, אפשרות החשיפה לא ממש הדאיגה את יוצריה של סטאקסנט. ציטוט: מישהו מבין התוקפים העריך אולי שיש יתרון גם להסרת הכיסוי מעל סטאקסנט. חשיפה כזו תדגים בפני העולם את עוצמתם של כלי נשק וירטואליים שכאלה בידיהן של מעצמות על. שלא כמו ציוד צבאי אחר, אי אפשר להציג זיכרונות USB ניידים במצעד צבאי. התוקפים אולי חששו שמדינה אחרת תקדים אותם ותפגין יכולות מתקדמות בלוחמת סייבר, תרחיש שעבורם יכול להיות דומה להשפעה הפסיכולוגית שהייתה לשיגורו של הלוויין ספוטניק על הציבור האמריקני. העובדה היא שסטאקסנט תיזכר פחות בזכות הנזק שגרמה למפעל העשרת האורניום באיראן, ויותר בזכות השפעתה על החשיבה האסטרטגית הצבאית. סטאקסנט לא תיזכר כמכה אנושה לתוכנית הגרעין האיראנית. היא תיזכר כמכת הפתיחה של עידן מלחמות הסייבר. זהו, עד כאן. לפני שני פרקים שאל אתכם ניר דהן היכן הכי קל להישרף. בשיזוף בחוף הים או בזמן עבודה בגינה. הדעות בקבוצה שלנו בפייסבוק היו חלוקות. ארנון כתב שלדעתו קל יותר להישרף בים כי אנחנו פחות לבושים. נועם רותם משיב שהוא דווקא אוהב לגנן בלבוש טבעי, נאמר כך. אריה שפירה כתב שלדעתו הכל תלוי בגובה הגינה מעל פני הים, ויש בזה משהו. אבל תרשו לי להניח שניר דהן לא התכוון לגינת ירק על פסגת האלפי. שי ברשי היה הראשון שעלה על התשובה הנכונה. קרינה אולטרה סגולה, הקרינה שגורמת לנו להשתזף, אינה מגיעה אך ורק מהשמיים. חלק מהקרניים פוגעות בקרקע וניתזות בחזרה אלינו, מלמטה. חול, מסתבר, מחזיר קרינה אולטרה סגולה בצורה טובה מאוד.
במצבים מסוימים אפשר להיחשף בים לקרינה ברמה של כ-20 עד 30 אחוזים יותר מאשר בגינה או במקומות פתוחים אחרים בגלל ההחזרה של הקרניים מהחול. המשמעות היא שבחוף הים גם מתחת לשמשייה עדיין אפשר להשתזף, מה שאומר שקרם שיזוף הוא תמיד רעיון טוב. תודה רבה לכל המשיבים. אני לא זוכר מי סיפר לי על כך, אבל איכשהו גיליתי את האתר של משפחת אביטל, שהיא משפחה מיוחדת מאוד. זוג הורים ושלושה ילדים שיצאו להפלגה מסביב לעולם בקטמרן בשם שוטי. למה אני מספר לכם את זה? מכיוון שכפי שכתבו מומי ולילך בבלוג שלהם, הם והילדים נהנים להקשיב לעושים היסטוריה תוך כדי הפלגה באוקיינוס. איזה מדליק. אז בהשראת משפחת אביטל, אני אשאל אתכם הפעם את השאלה הבאה. איפה המקום הכי מעניין, הכי מיוחד או הכי שונה שבו הקשבתם לפרק של עושים היסטוריה? או אולי עשיתם משהו מיוחד ושונה בזמן שהקשבתם לתוכנית? ספרו לי ולשאר המאזינים בקבוצת הפייסבוק של עושים היסטוריה, שקישור אליה תמצאו גם בעמוד הבית שלנו, www.ranlevi.com. אני ממש ממש אשמח אם תקליטו את עצמכם מספרים, עם הטלפון הנייד או בכל דרך אחרת, ותשלחו אליי את ההקלטה למייל ran@ranlevi.com, ואני אשמיע אתכם בפרק הבא. ודבר אחרון לפני סיום, בהקאטון שעשינו לפני כחודש פגשתי מאזינה בשם נטליה סגל, שהגיעה לאירוע יחד עם ילדיה. נטליה היא מאזינה ותיקה, ובאירוע היא הראתה לי אפליקציית אנדרואיד מגניבה שהיא יצרה. אפליקציה שעוזרת לילדים ללמוד איך לכתוב אותיות בכתב יד, דהיינו לא באותיות מרובעות. אני תמיד שמח לשמוע על כלים טכנולוגיים חדשים בתחום החינוך, ומסתבר שנטליה יצרה אפילו עוד כמה אפליקציות חינוכיות שכאלה לכתיבה ולחשבון, אפליקציות שזמינות בחינם בחנות האפליקציות. אז אתם מוזמנים לבקר באתר של נטליה, www.sphonx.com, וקישור אל האתר יהיה גם בפוסט של הפרק הזה, באתר של עושים היסטוריה. פינת ההיסטוריה והכימיה של היין, בחסות יקב מרגלית, היכן שמדע ואומנות נפגשים. והפעם, הסיפור הלא מוכר של השרי. אם שתיתם פעם שרי, ודאי שמתם לב ששרי הוא לא יין רגיל. יש לו טעם וריח מיוחדים. אנשים משלמים הרבה כסף תמורת הטעם והריח האלה. אבל...
שרי הוא יין מקולקל.
כן. שרי הוא מה שקורה כשמיץ ענבים תוסס פוגש בפטריה מסוימת. הפטריה מפרקת את המיץ ומזהמת את היין בתוצרי הפסולת שלה. לרמי לבנה יש שני תפקידים ביקב מרגלית. בכובע אחד הוא עוזר ינן, בכובע הזה הוא מומחה ליין, לכן אין לו בעיה לזהות יין מקולקל.
זה קורה בכל יקב. אם היין לא ממלא את המיכל עד הסוף הסוף ויש קצת אוויר, בהחלט יכול לקרות שהיינה נראה על פני היין קצף לבנבן כזה, שזה השרי. עכשיו, אם זה קורה, גורפים את הקצף הלבנבן הזה, זורקים אותו, מריחים, אם מריחים שרי, תואמים. אם יש שרי, אכלנו אותה, צריך לשפוך את היין. אם אין שרי, אז הריח המעט שיש, הוא בטל ב-60 והוא ייעלם.
אבל יש יקבים שמייצרים שרי בכוונה. הם מערבבים מיץ ענבים עם יין מקולקל, יין מזוהם בפטריות שרי, כדי לוודא שכל המיץ יהפוך לשרי. אז איך יוצא שאנחנו שותים גם היום יין מקולקל, ועוד משלמים עליו לא מעט כסף?
יש סיפור כמובן.
בכובע השני שלו, רמי הוא גם הסטורי טלר הבלתי רשמי של יקב מרגלית. סיפורים על יין הם הלחם שלו.
עכשיו, הסיפור הוא שסוחר אחד העביר יין מאזור חרז, שרי חרז, בערבית קראו למקום הזה שריש. לך תדע, אולי משם בא השם שרי. בכל אופן, העביר יין בצובר, במחלים גדולים, מחרז לאנגליה, ובדרך היין נחשף לאוויר, והתקלקל. עכשיו, הסוחר הזה, הוא נקט בשיטת מצליח. שיטה ידועה. מצליח, מצליח, לא מצליח, לא מצליח, והוא הצליח. מחר את היין הזה, המקולקל, האנגלים מתו עליו. אז הוא חזר לחרז ואמר, אני רוצה שתקלקלו לי את היין באותו אופן שבו היין קלקל.
אסף מרגלית הוא בנו של יאיר מרגלית שהכרנו בפינות הקודמות. הוא פחות או יותר גדל בתוך יקב, ולכן אין פלא שבמוצת השנים הוא התמחה בגידול גפנים ואף מרצה על ייצור יין. במהלך הרעיון הוא ורמי מתדיינים ביניהם ללא הרף על הדקויות הקטנות שבתהליך ייצור השרי, עד שאסף נזכר בסיפור משלו.
אחד הסיפורים על שרי, זה סיפורים, אני לא מדבר על עובדות, אני מדבר על סיפורים שרצו בעסק. חלק מהסיפורים איך נוצר שרי. באמת העבירו את האונייה, אברהם המיסו את החביות עם האונייה בספרד, בפרסה בפורטוגל, והעבירו אותם לאנגליה. עכשיו, זה לוקח איזה כמה שבועות עד שזה מגיע לאנגליה. בדרך הימאים שם רוצים לשתות משהו. אתה רוצה לספר? תספר אתה. אחר כך אתה פלורה שרי מלוח. תספר אתה. תספר גם השם מלוח, גם תרגלו. תספר, תתחיל מהתחלה, תספר את הכל.
טוב, אין מה לעשות. סיפורים הם התחום של רמי.
שני סוגים של שרי מיורן. האחד זה שרי מלוח, והשני זה שרי מר. איך עושים שרי מר? מוסיפים לו חינין. חינין זה קליפה של עץ, שבמקור גדל בדרום אמריקה, מר מאוד. למה עשו את זה? או, באותם ימים שהשמש לא הייתה שוקעת בכלל באימפריה הבריטית, כוח העבודה העיקרי של הספינות היה הספנים. לא היה כיתור, לא היה... צריך היה לדאוג לבריאותם של הספנים. אחת המחלות הטרופיות הקשות הייתה קדחת. ואז במאה ה-17 נדמה לי גילו שחינין הוא מחסן נגד קדחת, או אפילו מרפא קדחת. האינטרס של האדמירליות הבריטית הייתה לדחוף חינין לספנים. אבל איך תראה, הספנים האלה הם כולם פושעים למחצה, מי יכול? מי יכול עליהם? אז צריך ללכת להביא להם אותה בהפוכה, והוסיפו את החינין לשר, למנת האלכוהול שלהם. יצרו שרי מר. ספנים, ספנים, לא אכפת להם, זה שמחה רבה, באלכוהול ישתו. עם השר, עם שר, וככה הם קיבלו, ככה נוצר שרי מר. עד היום אפשר לקנות שרי מר, הוא יותר יקר משרי רגיל, אבל זה כלום לעומת השרי המלוח. שרי מלוח, כדי היום, איך עושים שרי מלוח? מעלים את החביות השרי על אוניות, נוסעים עם האוניות עד הודו, חוזרים חזרה, בדרך עושים מה שעושים, ומקבלים שרי מלוח.
רגע, רגע, מה זה אומר בדיוק עושים מה שעושים?
הנה, עכשיו אני אגיד לך מה עושים. מה שעושים זה מה שעשו הספנים לפני 300 שנה. היה צריך להביא שרי לפקידות הקולוניאלית הבריטית בהודו. העמיסו חביות אלוניות והסיעו אותם להודו. עכשיו, הימאים לא הסתפקו בשרי שהם קיבלו מהאדמירליות, זה לא מספיק. אז הם היו גונבים מהשרי בחביות שהעבירו לפקידות. הנשמות הטובות אומרות שהם הוסיפו מי ים לחביות במקום היין שהם גנבו. זה הנשמות הטובות. מה הנשמות הרעות אומרות, אתה יכול לתאר לעצמך. ככה או ככה, החביות היו מלאות, והשרי שבפנים טעמו היה מלוח. אז ככה עושים שרי מלוח. האנגלים הם אוהבי מסורת, עד היום הם עושים, אני מאמין שהם מוסיפים מי ים. אבל לוקחים את החביות עד הודו ומחזירים אותם חזרה כדי שיהיה שרי מלוח.
אז לכבוד סיום הפינה הזו אפשר להרים כוסית של שרי, אבל אם אתם רוצים לשתות שרי מלוח, אתם לבד בקטע הזה אנשים.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.